שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף למד זין במסכת עבודה זרה. נתחיל בשורה החמישית בעמוד א' ונסיים 10 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 10.5 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק באיסור שמן של גויים, אבל נראה לגבי זה רק כמה שורות בודדות, ואחר כך בעצם נפתח מאמר מוזכר מאוד ארוך שיקח אותנו עד סוף הדף. אז נזכיר, לפני יומיים ראינו במשנה שגם שמן של גויים נאסר, אבל אתמול ראינו שרבי יהודה נשיאה בכל זאת התיר את זה. למה זה היה אסור ואיך רבי יהודה נשיאה התיר את זה? דיברנו על זה אתמול, לא נחזור על זה שוב. היום נראה לגבי זה רק סיפור קטן. הסיפור הוא שרבי יהודה נשיאה הלך יחד עם רבי סמלאי, והוא אמר לו, חבל שלא היית אתמול בבית המדרש כשהבית נתיר את השמן. אמר לו רבי סמלאי, מעולה, והלוואי שגם תתירו פת אקום, כלומר פת של גויים. נעל לו רבי יהודה נשיאה, עקרונית אתה צודק, באמת הייתי רוצה להתיר גם את הפת, אבל אני לא רוצה להיות זה ששוחט יותר מדי פרות קדושות. כלומר, כשכולם חושבים שמשהו אסור ויש ביתין שמתיר את הכל, זה לא נראה טוב, יתחילו לקרוא לבית הדין שלי ביתין שריה, כלומר ביתין שמתיר, כמו שבאמת קרה ליוסי בן יועזר, שהוא התיר שלושה דברים שכולם חשבו שהם אסורים, והתחילו לקרוא לו יוסף שריה. אמר לו רבי סמלאי, מה אתה דואג? יוסי בן יועזר התיר שלושה דברים. אתה, אם תתיר את השמן ואת הפת, זה יוצא רק שני דברים, על זה לא יקראו לך ביתין שריה. ענה לו רבי יהודה נשיאה, אבל יש לי עוד היתר שעשיתי בגיטין, אז אם אני אתיר גם את הפת, גם לי יש שלושה היתרים שנויים במחלוקת, אני לא רוצה להסתבך, לכן בפת אקום אני לא נוגע ואני משאיר זה אסור, מספיק לי שני היתרים שכבר התרתי, שזה שמן של אקום ומה שנראה עוד מעט לגבי גיטין. עד כאן הסיפור, ובעצם עד כאן במה שנוגע לענייננו, ומכאן ועד סוף הדף, אנחנו כאמור פותחים מאמר מוסגר לגבי שני דברים שראינו עכשיו. דבר אחד זה לגבי גיטין, אמרנו שרבי יהודה נשיאה התיר גם שם משהו, אנחנו רוצים לדעת מה זה. דבר שני זה לגבי שלושת היתרים של יוסי בן יועזר, נגיע להם עוד מעט. אז לגבי היתר של רבי יהודה נשיאה בגיטין, בשביל להבין אותו, נקדים הקדמה קצרה. נניח שבזמן הגמרא, שבו אין טלפונים, הדרכים משובשות, אדם רוצה לצאת לחו"ל לכמה חודשים למסחר, אבל הוא יודע שיש סיכוי לא רע שהוא לעולם לא יחזור, ואשתו לא תדע אם הוא חי או מת, והיא תהיה עגונה, וגם אם היא תדע שהוא מת, היא תצטרך ייבום או חליצה, בשביל לפתור אותה מכל הצרה הזאת, הוא רוצה לעשות כך, הוא רוצה לתת לה גט, ולומר לה, אני אמור לחזור תוך כמה חודשים. אם בכל זאת עברה שנה ולא חזרתי, אז הגט יחול ואת מגורשת, וכך היא לא תהיה עגונה, היא גם לא תצטרך חליצה או ייבום, היא פשוט יכולה להתחתן, האם הוא יכול לעשות את זה או לא. אז אומרת הגמרא, זה תלוי בניסוח. אם הוא אמר, הרי את מגורשת לך שתעבור שנה, כלומר הגט יחול בעצם בסוף השנה, אז ברור שזה לא עובד. למה? כי בסוף השנה יכול להיות שהוא כבר מת, ואז היא כבר אלמנה, אי אפשר לגרש אותה אחרי שהוא כבר מת. אין גט לאחר מיטה, זה מצד אחד. מצד שני, אם הוא אמר לה, אם אני לא חוזר תוך שנה, אז את היא מגורשת לא בסוף השנה, אלא כבר מעכשיו, כלומר למפרע, אז ודאי שזה עובד, כי בעצם הוא עשה את הגט למפרע כשהוא עדיין חי, זה ודאי עובד, ועל זה מוסיף אביי, שגם אם הוא לא אמר ממש במפורש את המילה מעכשיו, אבל הוא אמר לה את המילה על מנת, כלומר הוא אמר למשל, הגט הזה יחול על מנת שאני לא חוזר תוך שנה, גם אז זה נחשב גט, כי כל האומר על מנת זה כאילו שהוא אמר מעכשיו. עד כאן מה שכולם מסכימים. במה המחלוקת? כלומר, מה חכמים אמרו שזה לא גט, ובא רבי יהודה נשיאה, ובכל זאת אמר שזה גט? המחלוקת היא לגבי כשהוא אמר את המילה אם. כלומר, הוא אמר, אם אני לא חוזר תוך שנה, זה גט. לפי חכמים, כשהוא אמר אם, זה לא נחשב כאילו שהוא אמר מעכשיו, אלא גט יחול בסוף השנה, וזה כאמור לא עובד, לכן זה לא גט. לעומת זאת, בא רבי יהודה נשיאה ואמר, שאם הוא אמר אם, זה כמו לומר על מנת או מעכשיו, וזה חל למפרע, והגט נחשב גט. עד כאן היתר של רבי יהודה נשיאה לגבי גיטין. בסוגריים הגמרא מביאה שאלה מעניינת, כשאנחנו אומרים שגט חל למפרע כי הוא לא בא תוך שנה, מה קורה אם למשל אנחנו יודעים שהוא מת אחרי חצי שנה? האם כבר עכשיו היא מגורשת למפרע, כי הרי ברור שהוא לא הולך לחזור, הוא כבר מת, או שזה לא מספיק, אנחנו צריכים לחכות שתיגמר השנה, שהוא לא יבוא, ורק אז היא תהיה מגורשת למפרע. על השאלה הזאת הגמרא לא מביאה תשובה, ועכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא. השלב הבא זה שאמרנו שגם ליוסי בן יועזר היו שלושה היתרים שנויים במחלוקת, עכשיו בוא נראה מה היתרים שלו. אז נאמר את שלושת היתרים קודם בבת אחת, אחרי זה נסביר אותם אחד אחד. היתר אחד זה לגבי אייל קמצה, שזה סוג של חגב שהוא מותר באכילה. היתר שני זה שהמשקים בעזרה של המקדש, כלומר מים ודם, לא מקבלים תומה. והיתר שלישי זה שמי שנוגע באמת נטמע, זה כמובן לא נשמע כמו היתר, עוד מעט נסביר את זה. אלה שלושת היתרים, עוד פעם, חגב שנקרא אייל קמצה, משקים בעזרה ומי שנוגע באמת, ועכשיו בוא נסביר אותם אחד אחד. אז לגבי אייל קמצא, חכמים כנראה אמרו שזה אסור, ובא יוסי בן יועזר ואמר שזה מותר, בואו נבין את המחלוקת. אז התורה אומרת שמותר לאכול חגבים, והיא מביאה לזה ארבע דוגמאות, ארבה, סולעם, חרגול וחגב. עכשיו יש עוד סוגים של חגבים, האם הם מותרים או לא? אז העיקרון הוא, אם הם דומים לאותם ארבעה סוגים, אז הם מותרים. אם הם לא דומים, אז הם לא מותרים. עכשיו, במה הם צריכים להיות דומים? אז לאותם ארבעה חגבים שהתורה כן הזכירה, יש ארבע תכונות משותפות. דבר אחד זה שיש להם ארבעה רגליים, דבר שני יש להם ארבעה כנפיים, דבר שלישי יש להם קרסוליים, כלומר לשניים מהרגליים יש אפשרות להתקפל, ודבר רביעי, הכנפיים שלהם חופות את רוב הגוף. זה ארבע תכונות של אלה שהוזכרו. עכשיו, מה לגבי אייל קמצא? האם הוא דומה להם או לא? אז בזה בעצם המחלוקת. חכמים אמרו שהוא לא דומה ולכן הוא אסור, אבל יוסי בן יועזר אמר שהוא מספיק דומה ולכן זה מותר. במה הוא דומה ובמה לא? בזה יש שתי שיטות, ובעצם זה שתי שיטות מה זה בכלל אותו אייל קמצא. הרב פאפה אומר שאייל קמצא זה חגב שנקרא שושיבה. ולאותו שושיבה יש את כל ארבע התכונות שהזכרנו, אבל יש בכל זאת הבדל בינו לבין החגבים שבתורה, וזה שהראש שלו הוא ארוך. לפי חכמים זה מפריע לנו, זה אומר שהוא לא מספיק דומה להם, ולכן זה אסור. לעומת זאת יוסי בן יועזר אמר שלא צריך שהוא יהיה דומה בהכל, מספיק בארבע התכונות שהזכרנו, ולכן זה מותר. זה לפי רב פאפה שמדובר בשושיבה. לעומת זאת אולה אמר ששושיבה ודאי אסורה, כי באמת עם הראש ארוך זה לא מספיק דומה. כאן, אותו אייל קמצא זה לא שושיבה, אלא חגב שנקרא סוסביל. ולאותו סוסביל יש באמת את כל התכונות המדוברות, אלא שהכנפיים שלו אמנם מכסות את רוב גופו, אבל לא בהרבה. כלומר, זה אמנם רוב, אבל לא רוב גדול. ובזה המחלוקת. לפי חכמים זה לא מספיק, צריך רוב ברור, כמו בארבעת החגבים שבתורה. לפי יוסי בן יועזר זה מספיק, ולכן לדעתו זה מותר. עד כאן לגבי היתר הראשון, לגבי אייל קמצא, שחכמים אסרו ויוסי בן יועזר התיר. ההיתר השני של יוסי בן יועזר זה לגבי משקים בעזרה. מה הכוונה? אז מהתורה אוכל מקבל טומאה. כלומר, אם תפוח ייגע בנבלה, הוא יטמא. אבל משקה, כמו מים או דם, יש מחלוקת. לפי רב, הוא לא מקבל טומאה בכלל מהתורה. לפי שמואל, הוא מקבל טומאה מהתורה, אבל גם שמואל מסכים שהוא לא מטמא אחרים. כלומר, אם אותו משקה טמא אחרי זה ייגע באיזושהי תרומה, למשל, הוא לא יטמא אותה. אז שוב, לפי רב, משקים תורים לגמרי מהתורה, לפי שמואל, הם מקבלים טומאה מהתורה ולא מטמאים אחרים. זה מהתורה, אבל באו חכמים ובכל זאת גזרו, ואמרו, הם גם מקבלים טומאה וגם מטמאים אחרים. זו גזרה דרבנן. עכשיו, בא יוסי בן יועזר ואומר, זה נכון מחוץ למקדש. אבל במקדש עצמו, אותה גזרה דרבנן, לפי רב, הכוונה היא עצם הטומאה, לפי שמואל, הכוונה היא היכולת לטמא אחרים, בכל אופן, הגזירה דרבנן לא חלה במקדש. למה? כי במקדש יש קורבנות, ואם למשל נאמר שהמים שבמקדש יכולים לקבל טומאה, ואז במקרה יש שם איזה נבלה והם יגעו במים והמים יגעו בקורבן, הקורבן סתם יטמא בטומאה דרבנן, וחבל, אנחנו לא רוצים להרבות טומאה במקדש, שלא נצטרך לפסול ככה סתם קורבנות, לכן שם, לפי יוסי בן יועזר, חז"ל לא גזרו. זה היה היתר השני. היתר השלישי והאחרון של יוסי בן יועזר, זה בשליש העליון של עמוד ב', זה המשפט המוזר הבא. ועל די קרב למיתה, מסעב. כלומר, מי שנוגע באמת, יטמא. מה היתר כאן? הרי זה לא היתר, זה טומאה. ולא רק זה, זה טומאה מהתורה. זה לא טומאה שיוסי בן יועזר עשה. אלא מסבירה הגמרא שכמובן שמי שנוגע באמת, טמא מהתורה. אלא שבאו חכמים והחמירו יותר מזה, ובא יוסי בן יועזר ואמר לא, לא צריך להחמיר יותר מזה, אפשר להקל כמו דין התורה. מה חכמים רצו להחמיר יותר מדין התורה ואז הוא בא והקל? יש בזה שני הסברים. הסבר אחד אומרים בשם רב נחמן שמהתורה, אם למשל ראובן נגע במת ואז עזב את המת ואז בא שמעון ונגע בראובן, אז אמנם הוא נטמא כי הוא נגע באב הטומאה, ראובן, אבל זה רק טומאת ערב. כלומר באותו יום הוא טובל והוא ניתר כבר בערב. מתי אנחנו אומרים שטמא מת צריך שבעה ימים וצריך פרה אדומה? זה רק מי שנגע במת עצמו, או טומאה בחיבורים. כלומר, אם ראובן נגע במת, והוא עדיין נוגע במת, ואז שמעון בא ונגע בו, אז גם ראובן וגם שמעון טמאים שבעה ימים. אבל שוב, אם ראובן נגע במת ואז עזב אותו, ואז בא שמעון ונגע בראובן, כלומר הוא נגע באב הטומאה, הוא טמא אומנם, אבל זה טומאת ערב רגילה, כמו אם הוא היה נוגע בשרץ. זה אותו דבר, הוא טובל ובערב הוא כבר טהור. זה דין מהתורה. אבל באו חכמים והחמירו. הם אמרו, גם מי שרק נוגע במי שנגע במת, כלומר באב הטומאה, גם הוא טמא שבעת ימים. זאת החומרה דרבנן. ואז בא יוסי בן יועזר ואמר, לא צריך להחמיר, והוא החזיר את זה לדין של התורה. זה ההיתר השלישי של יוסי בן יועזר לפי הסבר הזה של רב נחמן. זה הסבר אחד. בסוגריים, הגמרא גם מביאה את הפסוקים שמהם לומדים את מה שאמרנו עכשיו, שמהתורה רק מי שנוגע טמא שבעת ימים, ומי שנוגע בו הוא טמא רק טומאת ערב. בכל אופן, זה הסבר אחד לכולה של יוסי בן יועזר. הסבר שני, אומר רבא, זה לא מה שרב נחמן אמר. אמנם זה נכון עקרונית מה שאמרתם, אבל זה לא מה שרב נחמן הסביר ביוסי בן יועזר. אלא מה הוא הסביר? הוא הסביר שמה שיוסי בן יועזר הקל זה לגבי ספק תומה. כי מהתורה, אם עברתי למשל במקום שבו יש ספק האם יש שם תומה או לא, אז זה תלוי. אם זה היה ברשות הרבים, אז רשות... אז זה תלוי. אם זה קרה ברשות הרבים, אז אני טהור. אם זה קרה ברשות היחיד, ותראו רש"י מה מוגדר כרשות היחיד, זה לא כמו בשבת, בכל אופן, אם זה היה ברשות היחיד, אז אני טמא. זה הדין מהתורה, והגמרא מסבירה שלומדים את זה מסוטה, לא ניכנס לזה. בכל אופן, זה הדין, אפשר להקל ברשות הרבים. אבל, למרות שזה הדין, בכל זאת, לא היו מורים ככה. כלומר, היו מחמירים בספק תומה גם ברשות הרבים. ועל זה בא יוסי בן יועזר בקולה השלישית שלו, והחזיר את זה לדין המקורי. כלומר, בספק תומה ברשות הרבים, אפשר להקל, וזה טהור. זה היה הסבר השני בקולה השלישית של יוסי בן יועזר. בסוגריים, הגמרא מביאה את רבי ינאי שאמר למי שבא לשאול אותו, מה אכפת לך? מה חסר לך מים לטבול? לך תטבול, למה להיכנס לספקות? אבל בכל אופן יוסי בן יועזר כאמור הקל. ועד כאן שלוש הקולות של יוסי בן יועזר, ובזה הגענו לעשר שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. התחלנו את השיעור בסיפור שהמשיך את מה שלמדנו אתמול, שרבי יהודה נשיאה סיפר לרבי סמלאי על זה שהם התירו אתמול בבית הדין את השמן של הגויים, ואמר לו רבי סמלאי, אולי גם תתירו את הפת של הגויים? אמר לו רבי יהודה נשיאה, הייתי רוצה, אבל אז יקראו לביתין שלי ביתין שריה, ביתין שמתיר, כי כבר התרתי שני דברים, גם את השמן וגם משהו בגיטין שעוד רגע נזכיר, לכן אני לא רוצה להתיר דבר נוסף. ואז אגב זה סיפרנו מה רבי יהודה נשיאה התיר בגיטין, שאם אדם נותן גט לאשתו ואומר להם אני לא חוזר תוך שנה, אז הגט חל מעכשיו, אז לא רק אם הוא אמר מעכשיו זה עוזר שהיא תהיה מגורשת למפרע, ולא רק אם הוא אמר על מנת, אלא גם אם הוא פשוט אמר אם, זה גם עוזר. ודבר נוסף במאמר מוזכר, רבי יהודה נשיאה חשש שיקרו לו בית אין שריה, כי זה קרה כבר ליוסי בן יועזר, שהוא התיר שלושה דברים. מה הדברים שהוא התיר? דבר אחד זה שאייל קמצא מותר באכילה, כי לדעתו זה מספיק דומה לארבעת החגבים שהתורה הזכירה, וראינו מחלוקת מה בדיוק זה אייל קמצא, ובמה זה דומה ובמה לא. דבר שני זה שעל המשקים בעזרה, חזה לו גזרו תומה לפי רב, או לפי שמואל, לפחות לא גזרו שזה תומה אחרים, כי לא רוצים להרבות תומה במקדש. ודבר שלישי, אמר יוסי בן יועזר, מי שנוגע באמת הוא נטמע. מה הכוונה? מה הכולה כאן? אז ראינו שני הסברים. הסבר אחד זה שהוא בא לומר שרק מי שנוגע באמת הוא טמא שבעת ימים, אבל מי שרק נגע במי שנגע באמת, לא תוך כדי שהוא נוגע, אז הוא טמא רק טומאת ערב, כמו הדין המקורי מהתורה, ולא כמו שחכמים רצו להחמיר גם עליו שבעת ימים. הסבר שני, שכשמדובר ברשות הרבים, אז רק אם זה טומאה ודאית, אז הוא נטמע. אבל אם זה רק ספק טומאה ברשות הרבים, אז אפשר להקל כמו הדין המקורי, ולא כמו אלו שרצו להחמיר גם בספק טומאה ברשות הרבים. כל טוב.